מסר מאת מוישלה. שבעת הקורבנות הטהורים. דלת ניסן תבשין עין ה'. אוי, 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 איזו טרגדיה נוראה. מתי כבר יסתיים הסבל? מתי סוף סוף יבוא המשיח? זה נהיה כל כך קשה להמתין, כל כך קשה לחכות יום אחרי יום, טרגדיה אחרי טרגדיה, לחכות ולחכות ולחכות. אנחנו מתפללים בכל יום, כמה פעמים ביום, מבקשים שיבוא המשיח. איפה הוא? איפה הוא? כמה סבל? כמה אנחנו יכולים לשמוע בכיות של אבא על ילדיו? היה לי כל כך הרבה תקווה מהילדים שלי, כל כך הרבה ציפיות היו לי על העתיד שלהם, הוא אמר תוך בכי נסער. אבל הוא הוסיף, אני בוטח בהשם, ואני יודע שכל דבר שהשם עושה זה לטובתנו. יש לי ביטחון בהשם, ואין לי שום טענות. מאיפה הבן אדם היהודי שואב כל כך הרבה כוח בתוך הצער העמוק והקשה ביותר בחיים שלו? צער שרוב האנשים מעולם לא חשו. מאיפה הוא יכול לקבל כל כך הרבה ביטחון בהשם, וכיצד לנו יכול להיות כה מעט? הקורבנות האלה, הקורבנות התמימים הללו, היו ללא כל מום. הם היו שלמים, הם היו מושלמים. הם הועלו על המזבח בגלל האבונות שלנו, לא בגלל האבונות שלהם, לא בגלל האבונות של הוריהם, אלא בשל האבונות שלנו, העבירות של עם ישראל. אתם מסתכלים עליי ושואלים, אילו עבירות יש לנו? אנחנו עושים כל כך הרבה חסד, לומדים כל יום שמירת הלשון, אנחנו מנסים להיות יהודים טובים, אנחנו מתפללים, אנחנו לומדים וכו'. איך אתה יכול להגיד שזה בגלל העבירות שלנו? ואני אומר זאת שוב, זה בגלל העבירות שלנו, לא בגלל העבירות שלהם. לא היו להם כל עבירות, הם היו מושלמים. כיצד אתם יכולים להגיד שעם ישראל כל כך מלא בחסד, כאשר בכל מקום שאני מסתכל אני רואה כעס אחד נגד השני? יש רמאויות, יש גזל, יש כל עבירה שרק עולה על הדמיון כמעט. כיצד אתם יכולים לומר שאנחנו נקיים מעבירות, כאשר כולם מדברים על כולם, כאשר הצניעות ירדה לשפל הקשה ביותר שהיה אי פעם? אינני סבור שעם ישראל היו אי פעם כל כך נמוכים במצב הצניעות שלהם והקדושה שלהם. לא כולם כמובן, אבל כל כך הרבה מביניהם. זה ממש קשה לעבור ברחובות. אתה אינך יכול להסתכל לא ימינה ולא שמאלה. לא יכול להסתכל לא למעלה ולא למטה. בכל מקום יש פריצות, פריצות חרדית. ואני מדבר על הרחובות של החרדים, לא הרחובות של החילוניים או הגויים. אני מדבר על הרחובות החרדיים. אני לא יודע איך אברך יכול לעבור במלכי ישראל או ברבי עקיבא, או בשדרה 13, או בסטמפורד היל, או בגולדרס גרין וכו', מבלי לראות את כל מה שהוא לא אמור לראות. גם אם הוא שומר על עצמו בשמירת העיניים, אפילו אם הוא מסתכל למטה, הוא רואה את הרגליים שלהם עם העקבים הגבוהים והגרביים השקופות. הוא מביט ימינה והוא רואה אנשים ערומים למחצה, או עם בגדים צמודים ביותר. אם הוא מסתכל למעלה, הוא רואה נשים נתלות החוצה מהחלונות, מדברות, צועקות, ומביאות על עצמן את מלוא תשומת הלב. אבל אף אחד לא חושב שזה גרוע. כולם חושבים שזהו היידישקייט. אני בטוח שאילו הגדולים מהדורות הקודמים היו חוזרים כעת בתחיית המתים, הם היו שווים ורצים לקברם רק מפני הפחד שלא להיפגם מבחינה רוחנית. מה אני יכול לומר לכם? טרגדיה שכזו, בשבת מיוחדת שכזו, האם אנחנו יכולים להתכחש לכך שזה מסר מאת השם? אנחנו לומדים שמירת הלשון, אבל מה קורה? מה קורה איתנו, עם ישראל, עם כל המחלוקת הזו? במיוחד עם כל המחלוקת בין הלומדים, אלו שיושבים ולומדים תורה בכל יום. המחלוקת שמייצרת מלחמות אגרופים בין אלו הנקראים ארלך בוחרים, בחורים ירי שמיים. אלימות שלעיתים רבות גרמה למעורבים בה פציעות רציניות. מחלוקת שלעיתים רבות נראית יותר כהתקוטטות שיקורים מאשר משהו שקרוב להיות לשם שמיים. מה קורה איתנו, עם ישראל? אתם כועסים כאשר מישהו מסרב להצביע בבחירות? מה אכפת לכם? זה לא כל כך פשוט להצביע. ואיך שלא יהיה, המלחמה האמיתית שבין שני הצדדים באמת אין לה שום קשר עם העניין של ההצבעה או כל סיבה אחרת מוצדקת. בסופו של דבר, זה הכל פשוט מלחמת שליטה. גדול אחד אמר כך, גדול אחד אמר אחרת, ומי אנחנו שנחליט מי הגדול ביותר? זה מאוד מסוכן להיכנס למלחמה בין שני גדולים. תעשה מה שהגדול שלך מבקש, אבל אל תנסה להרוס יהודי אחר, בגלל שגדול הדור שלו אומר משהו אחר. מה קרה לנו? אנחנו נצמדים חזק לזנבו של עגל הזהב, וזה מה שמעניין אותנו. אנחנו מלבישים אותו בכיפה וציצית, ואנחנו אומרים, תראה, זה חרדי. עגל הזהב חרדי. מצווה לעבוד אותו. הוא שליח מן השמיים, חס ושלום. זה ממש מצווה לעבוד אותו. אוי עם ישראל, אוי עם ישראל, איך נעצור את הטרגדיות האיומות האלו, הטרגדיות הקשות האלו? הילדים האלה נולדו להיות קורבן עבורנו. זה היה התפקיד שלהם עלי אדמות. אבל מהו התפקיד שלנו בחיים? עלינו מוטלת המשימה להתקרב להשם. אנחנו צריכים לזרוק את כל השטויות האלה שציפינו בהם את עצמנו. אנחנו צריכים להפסיק לבקר יהודים אחרים על כך שהם מנסים להיות קרובים להשם, או לצחוק עליהם בגלל שהם לקחו על עצמם דרכי חיים יותר חרדיים. אני מזהיר אתכם, עם ישראל, אני מזהיר אתכם ברורות, שעומדת להיות מהפכה גדולה בעולם, והמהפכה הזו עומדת להחריב את רוב העולם. אז איפה אתם רוצים להיות? איפה אתם רוצים למצוא את עצמכם? אנחנו דיברנו כבר שנים על מלחמת עולם שלישית, על כל הדברים שאמורים לקרות מבחינה כלכלית. וכיום, אפילו בכירי הכלכלנים מזהירים על התרסקות הרסנית בעולם הפיננסי. ולא רק בעולם הפיננסי, אלא גם בעולם של חיי היום-יום הפשוטים. אנחנו עומדים לראות, ואנחנו כבר כמעט רואים, אינפלציה ענקית שלבסוף תהרוס את הבסיס הכלכלי של כל העולם. אינכם יכולים לתאר לעצמכם כמה רבים הם המבינים בכלכלה, מומחים גדולים, שטוענים שזה עומד אכן לקרות, וזה גם כן חלק מן הנבואות שלנו. אז עם ישראל, האם אינכם מבינים שזה הזמן להתכונן? האם אינכם סבורים שזהו הזמן להתפטר מהעגל הזהב שלכם, להתיישב על כיסא, לקחת סידור ולבכות ולבכות ולהגיד וידוי, ולהתחנן אל השם לסלוח לנו, ואז להחליט להקדיש את כל החיים שלכם, כל רגע בחיים שלכם, בשביל קידוש השם, בשביל לחיות, בשביל להתקרב יותר אל השם, לעשות את רצון השם לאורך כל היום, כל הזמן, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. מה עוד אני יכול לומר לכם שעוד לא אמרתי? אם אנחנו רוצים לעצור את הטרגדיות הקשות האלה, אנחנו מוכרחים להשתנות. כל עם ישראל צריך להשתנות ולהיות מוכנים לגאולה השלמה. מי שלא יתקרב אל השם, מי שלא ינסה לראות את האמת, לפחות את האמת שאנחנו יכולים לראות בעולם הזה עם כל ההסתר פנים שישנו, אזי כאשר אתם תגיעו לתקופה של משיח, שזה עומד להיות מאוד בקרוב, לא תוכלו לסבול את העולם הבא של משיח. זה יהיה כל כך מוזר בשבילכם. לא תוכלו להכיל את זה, מפני שאתם לא רוצים לחיות בצורה שכזו, מפני שזה התענוג הגדול ביותר בכל הקיום. פשוט להתקרב יותר ויותר אל השם. קרבת השם הזו היא המתנה הגדולה ביותר. התענוג הגדול ביותר שאנחנו יכולים להכיר אי פעם. אבל אלו שאין להם בכלל שום מושג איזו מתנת שמיים ענקית היא הדבר הזה, ההתקרבות הרוחנית אל השם, אזי כאשר הם ימצאו את עצמם ללא המכוניות שלהם, ללא האיפור, ללא השייטלח, הפאות שלהם, ללא הבגדים הצמודים, בלי כל הסרטים, בלי האייפונים שלהם וכן הלאה, הם יחשבו שהם בגיהנום. הם יברחו ויעלמו אל החידלון. אוי עם ישראל, עם ישראל, הבה נלך יחדיו, כולנו יחדיו, הבה נתכונן יחדיו להיכנס אל תוך העולם של משיח צדקנו, אל העולם הבא של משיח. כעת יש לנו זמן להתכונן לישועה הגדולה ביותר, הגאולה השלמה. זכרו, מעטים מאוד ישרדו. אבא שואל, מדוע הטרגדיה הזו התרחשה דווקא בארצות הברית של אמריקה? מוישל משיב, ארצות הברית של אמריקה, מאז היווסדה, בשנת 1776, נהייתה לאומה הגדולה ביותר בעולם. אף פעם לא היה בשום מדינה בעולם כה הרבה גשמיות כמו הגשמיות שהייתה בת השגה עבור כמעט כל אזרח בארצות הברית של אמריקה. בכל אופן, בגלל הגשמיות הזאת, אנשים מתים וארצות הברית גוססת, וזה כבר לא עומד יותר להיות הכוכבים והפסים לנצח. הדבר הזה נגמר. איש אחד נכנס פנימה, כבש את הנשיאות. האחרון לשלשלת של בוגדים באידיאל האמריקאי, והוא הורס את ארצות הברית של אמריקה באופן שיטתי. אבל זהו העונש על העגל הזהב שהם כל כך האמינו בו. הציבור האמריקאי הפך להיות מנוון, והפך להיות פיראי וחסר גבולות, וזה הכל בגלל הגשמיות הנוראה הזו. אבל הגרוע מכל הייתה ההשפעה של זה על הקהילה החרדית. השפעה נוראה ביותר, בצורה הגרועה ביותר. רוב היהודים שהם חרדים, ואני לא מדבר על הלא חרדים, מפני שאלו באמת הושפעו בצורה הכי איומה וקשה, גרוע מן החרדים. אבל רוב היהודים שהם חרדים, לקחו את העגל הזהב הזה, והציבו אותו על יד התורה, שלא נדע. הפכנו הרבה מהיידישקייט שלנו לגוישקייט. אבל אנחנו עדיין לובשים ציצית, ואנחנו עדיין מניחים תפילין, ואנחנו עדיין שומרים שבת וכשרות. אבל בכל אופן, הסטנדרטים הם נמוכים ביותר ברוב המקרים. זה נהפך להיות חורבן. חורבן בית המקדש. ויהדות הפלסטיק הזאת עשתה ייצוא לכל העולם מארצות הברית של אמריקה. ולכן זהו הזמן שהיהודים באמריקה, שהם כן רוצים את האמת, יתחילו לחפש אותה, ולא יהיו נבוכים או פחדניים ממה שהחברה תגיד עליהם. אבא שואל, מדוע התזכורת הטרגית הזו קרתה דווקא לילדים תמימים, חפים מפשע? מוישל משיב, הילדים הללו נלקחו מכיוון שהם הטהורים ביותר. הילדים הם הקורבנות הזכים והטהורים, וזה מה שתופס את תשומת הלב של כולם. זה מלמד את האנשים שכדאי שנשתנה ונשתפר, שכדאי שנתחיל לחשוב. אילו זה היה קורה למישהו בן 80, או אפילו בן 50, או אפילו בן 20, לא היה לזה כזה אפקט עלינו. אבל כאשר הילדים הקטנים, המתוקים, התיאורים האלה, מתים בצורה כל כך טרגית, זה תופס את תשומת ליבנו. שום דבר אחר לא תופס את תשומת הלב שלנו. הפכנו להיות מאוד קרים ומחושבים בכיוון הגשמיות שלנו. ואני רוצה לומר לכם שאני כל כך שמח שכבר מזה זמן רב הגענו הנה, לארץ ישראל. כי אם לא, אני לא יכול להגיד לכם בוודאות אם אנחנו לא היינו גם כן עלולים להיות קורבנות, חס ושלום. ואני רוצה לומר לכם משהו נוסף. אנחנו, זה דוגמה טובה של כל מה שדיברנו עכשיו. אנחנו גם כן היינו תפוסים עם העגל הזהב, ובאנו לארץ ישראל ממטרות רעיוניות רוחניות. וברוך השם, כמעט מהרגע שהגענו הנה, התחלנו להשתנות למוטב. אני עצמי עדיין לא הייתי בעולם כאשר אתם הגעתם, אבל באופן רוחני הייתי. וידעתי שיהיה לי איתכם כאן תפקיד. וברוך השם, באתם בזמן, בדיוק בזמן, לפני 13.5 שנים, ממש ברגע הנכון. הסימבול של השערים הנפתחים, השערים שמובילים אותנו אל התקופה הזאת של ההיסטוריה, היה החורבן של מגדלי התאומים. מגדלי התאומים נהרסו בכדי להראות לנו שהקדוש ברוך הוא הכריז מלחמה על העגל הזהב. כי מגדלי התאומים באותה התקופה היו הדבר שייצג יותר מכל את העולם הזה. ואני מודה להשם ששלח אותנו הנה. אני מודה להשם שנולדתי בארץ ישראל. ולמרות שעגל הזהב פורח כאן בארץ הקודש, אך עדיין השכינה והקדושה הם בני הישג עבור כל יהודי שמשתוקק להתחבר אליהם, ולזה אין לנו גושה בשום מקום אחר בעולם. ואני גם כן מודה להשם שאנחנו לא צריכים להיות קורבנות, ואני מתפלל הרבה מאוד שהמשפחה שלנו, ביחד עם כל עם ישראל, יזכו לקבל משיח צדקנו אם ירצה השם, ואז אף אחד לא יהיה נכה, לא אני, לא אף אחד, לא בגוף ולא בנפש, לא אני ולא אף אחד. עד כאן המסר של מוישלה, המסר הרביעי לשנת תשע"ה, שכותרתו שבעת הקורבנות הטהורים, מיום ד' ניסן תשע"ה.